שלום לכולם. זה ממש ערב, ערב תשעה באב. אנחנו שלושה שבועות ביררנו מה חסר לנו. וגם עכשיו אנחנו עוסקים עוד בעיסוק הזה של מה הימים האלה נועדו לתת לנו, איזו התבוננות. מתוך זה, כמו שאנחנו מבינים, מעמיקים בהבנת החיסרון, מגדילים את הציפייה לישועה, פועלים את הישועה, זה עצמו פועל את הישועה בעזרת השם. אני מקדיש את השיעור לעילוי נשמת אבי, אליהו בן בת שבע, ביום רביעי, י' באב, הוא נפטר, מוצא תשעה באב. הם השתקקו לעלות לארץ. צריך שהם השתקקו, אז הם באו. ככה סבא וסבתא שלי היו באפגניסטן. לפני קום המדינה, אמרו, צריך לבוא לארץ ישראל. קמו, ארזו את כל הדברים, התחילו ללכת. מסעיות, מכוניות, אי אפשר לתאר מה זה. תפשין איי. ארבע שנים לפני קום המדינה. 45, מה שנקרא, בלעד. כבר אחות של סבתא שלי אחת באה לכאן, לפני כן, אחות של סבא שלי. ואז הם שמו, הנה, עלו יהודים לציון, אז הם החליטו גם לבוא. סבתא שלי, סבתא בת שבע. אמא של אבא, אמרה, סבא, יאללה, צריך לעלות לארץ. והתחילו ללכת, הגיעו לגבול שם פקיסטן. אמרו, מה? אתם הולכים לארץ ישראל? אתם רוצים לחזק את היהודים ולחם באחים שלנו, המוסלמים? בכלא. היו בכלא עד ששיחדו, עד שיצאו, סיפורים, עניינים שלמים. הלכו, 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 לא יודע כמה זמן, הגיעו להודו. אמרו להם, מהודו יש דרך לעלות לארץ ישראל. הגיעו להודו, אמרו להם, נחסמה הדרך, אי אפשר לצאת מכאן. יש עכשיו מצב קשה בארץ ישראל, מלחמה, לא יודע, לפני המלחמה עוד, היה 3.5 שנים, הם נשארו בהודו, באיזה חצר של בית הכנסת, חכם ססון, לא יודע מה היה השם שנותן להם מקום שם, בחצר בית הכנסת, שמו אוהלים 30 משפחות, ושם הם גרו. כמה הם גרו? 3 שנים, משהו, עד שקמה המדינה. וקמה המדינה, שלחו להם מטוסים וזה, לקחו אותם, הוצאו אותם לארץ. זה השתוקקות, הם באו לכאן, הקימו סבא וסבתא, במיוחד אבא שלי היה, מקימי מושב הודיה, באשקלון, ליד אשקלון, צומת הודיה שם. הקים את המושב הזה, מו ידיו, הוא בנה בתים, בנה את הזה, בנה את המושב. אמא שלי הגיעה מפרס, מקום המדינה, ככה באו מטוסים, הופ, הילו אותם לארץ. שם נפגשו, שם התחתנו, אחר כך גרנו בתל אביב, זה כבר סיפור. אבל היה, תמיד אבא היה כל כך מצר על מצבים קשים שקורים, אומר, מה באנו, עשינו, הקמנו, מה, מתי הגיעו אליה כבר, מה זה כל ה... היה קשה לראות את ה... מצטער בצער שקוראים פיגועים, דברים, וזה מאוד היה מצטער, היה אומר, מה הסוף לזה, מה... עושים כבר גאולה, זהו. אז זה לזכרו של אבי, תמיד אני, כשהייתי מדבר על אבא, הייתי אומר, התודה הגדולה שאני אומר להורים שלי, לאבא שלי, שלח אותי לתלמוד תורה. זה היה דבר פלא. גרנו בתל אביב, במקום שלא היה שם כל כך אנשים דתיים, תורניים, בטח לא. היה איזה שכן, אתה אומר לו, פה יש בית ספר חינוך העצמאי, אגודת ישראל, שים את הילדים שלך כאן. אז אבא שלי תמים, אמר, טוב, אני רוצה שילמדו תורה, שיהיו רבנים. שם אותנו בית ספר הזה, בית ספר הזה הציל אותנו. בסביבה שגרנו, אזור התחנה בתל אביב, זה לא היה דבר... גם כאלה למדו שם גם לא כל כך זה עזר להם. אבל אח שני ואני זכינו, חי אחד יחד ישיבה תיכונית, וככה גדלנו, שרנו בתורה. זה נס גדול. זהו, זכרו של אבא. שלוש שנים שנפטר. אומר הרב קוק, כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו, אני אומר, הדברים כאן, הם אמורים לימים האלה, והם אמורים לכל השנה כולה. שלושת השבועות בין המצרים, הם באים להגביר לאדם את התודעה של מה חסר, ותודעה שצריך ללמוד על מה חסר. צריך להרגיש כל השנה את החיסרון הזה. כל זמן שלא ילמד לעצמו, תתברר לו מעלת נשמת האדם, מעלת ישראל ומעלת העלת הקדושה, והשתקקו את הוריה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל ותרומתם בעולם, כמעט שאי אפשר לתום טעם עבודה. על מה אתה מתפלל? אם אתה לא יודע מה זה מעלת ישראל, אתה לא יודע מה זה מעלת ארץ ישראל, אתה לא יודע מה זה ציפייה לישוע, אז על מה אתה מתפלל? כי כל התפילה היא מכוונת לזה. על זה אנחנו מתפללים. אני חושב פה דילגתי כמה שורות, אני לא בטוח שזה ההמשך. שורה 5. הרב אומר, אם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בשביל אומר גאולתם? על מה? מה אתה מתכוון שאתה אומר גאולה? אם אתה אומר גאולה, אתה יכול לחשוב אדם מתפלל גאולה, שיהיה גאולה חומרית, שיהיה פרנסה, צריך גאולה רוחנית, על מה אתה מתפלל? צריך לדעת על מה אתה מתפלל, מה זה גאולה? שוודאי אין כוונה עוד שאלה להתפלל בקהל גויס, רק על מחווי הנפש שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות. כי עניין הברכה מעיד שהרצון בא מצד מעלת ישראל וקדושתם, על זה אנחנו מתפללים. ואם לא יסכים מעלת הארץ הקדושה וסגולתה, קדושתה, איך יתפלל בעניין ירושלים? ירושלים הקדושה מתוך כל ארץ ישראל. אז הוא צריך לדעת מעלת הארץ, צריך לדעת מעלת ירושלים. ואומר הרב כאן עניין על תפילה. תפילה היא צריכה להיות דווקא מקריאות הלב, כשמרגיש שהוא חסר בדבר. אבל אם לא חסר לך כלום, אתה לא מרגיש את החיסרון, אז על מה אתה מתפלל? כך הוא אמר הרב צבי יהודה ב-2, בציפיית ישועה. חז"ל מודיעים לנו במסכת שבת שביום הדין ישאלו את האדם, ציפית לישועה? המובן שציפית הוא כן יושב ומצפה. כן? יש אדם אומר, אני, זה לא... בסדר. שיהיה, יהיה. אבל יש אדם שיושב, הוא בוכה, הוא מתענן, והוא מצטער. היה רב חסיד אחד בירושלים, רב חוסיד, ככה כבר ככה. רב יוסף לב זוסמן. הרב יוסף לב זוסמן היה תלמיד של הרב חראפ, ובילדותו ראה את הרב קוק, היה תלמיד של הרב קוק. עד גיל 13 בערך הוא ראה את הרב קוק, וכבר הספיק להתרשם ממעלתו וכתב עליו דברים עצומים, אז היה הרב קוק. אחר כך נהיה תלמיד של הרב חראפ. ומאז שחרור ירושלים, ששחררו את ירושלים, את הכותל, את העיר העתיקה, הוא היה כל לילה עושה תיקון חצות ליד הכותל. זה היה מפורסם לבוא לראות הרב זוסמן בתיקון חצות ליד הכותל. היה בא, תופס שם איזה פינה, חולץ נעליו, שם כזה במה כזה, עושה לעצמו ככה מכמה קרשים של הכהנים, יש כאלה, זהו. היה שם, יושב, בוכה, מה זה צער ירושלים. היית שומע את זה, היית מבין מה זה, מה חסר. היו הולכים לשמוע, היו באים, אנשים עומדים שם מרחוק, מהצד שומעים אותו איך הוא היה. הרבה אני מזכיר אותו בספירת העומר שלו, שהיה מברך כל יום ספירת העומר מעל שעה, היה מברך ספירת העומר. שני הדברים האלה מיוחדים. היה תלמיד גדול, צדיק, בנגלה, בנסתר, שמעתי שיעורים שלו. אז זה צריך להרגיש, יושב ומצפה. האם האמנת? אומר הרב צבי יהודה, מקור 2, שורה 2, המתנת, בטחת שיתקיים הדבר? כשמסביר הר"ן, הר"ן אומר, ציפית לישועה, הר"ן מוסיף מילה אחת, הרב צבי יהודה מילה מסכים, בימיך. ציפית לישועה בימיך, האמנת שבימיך זה יכול להתקיים? עליך לצפות לא רק לעתיד, אלא בימיך. האם ציפית שהנה זה בא? אומר הרב, אתה יודע איך מגיעים לזה? ככל שמרבים בשקידת התורה ומתמלאים גבורת רוח של תלמידי חכמים, יותר בוטחים שהשם הולך ומשה איתמו. עם כל הצרות, עם כל ה... הרב צבי יהודה היה אומר, זה מנגינה מיוחדת. אני מאמין במנה שלמה, הביאה את המשיח, ואף לפי שהתמהמה, כן, עם כל זה אחר כאילו, הרב צבי יהודה היה כך אומר, ואף לפי שהתמהמה, עם כל זה אחר כאילו. הוא היה ככה, זה מושך את ה... עם כל זה. אחד הדרכים לפעול את הישועה, כמו שאמרנו, זה ציפייה, וכאן במקור 3 הרב כותב ממש פסקה מאוד מיוחדת, אני כל שנה אוהב ללמוד אותה ולהתחזק ממנה. הרב אומר ככה, מקור 3, בואו תראו פה, זה עבודה לא רק לימים האלה, זה עבודה לתמיד. כל יום הרב אומר, בואו תראו. בית המקדש, בתור מרכז הרוחני של האומה, המקור ומקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, מצד החיזיון המורגש, המרעיב עין ביופיו, ומנסה את הרעב זו ממו, צריכו להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. כלומר, ברוח אתה צריך כל יום לצייר בית המקדש. יש כאלה, אולי אני אשמים בבית תמונה כזו של בית המקדש, הר הבית עם תמונה של בית המקדש. אולי זה עוזר לכוון את זה. לראות בעיניך כל הזמן, אתה צריך בעיני רוחך לראות בית המקדש, לצייר אותו. זה תכף נראה, הרב מסביר מה זה עושה. מה זה עושה? כדי, למה זה חשוב? כדי להשאיב את נפשו במלוא חייה בתוכיות עומם הצבא השלם. אנחנו חסרים, אנחנו היינו בית מקדש. אנחנו חיים חסרים. אומר הרב, אבל כדי שתוכל, יש עניין מאוד חשוב, שתספוג ותמלא את החיים שלך מהמצב השלם של עם ישראל. והמצב השלם של עם ישראל זה בית מקדש במכונו על מכונו. אז אתה מצייר את הציור הזה, אתה שואב כאילו זה קיים, כאילו אתה מקבל מזה כוח מהמצב השלם של האומה. אתם שומעים איזה פעולה זאת? קודם כל זה פועל עליך, אתה מצייר בית המקדש. אז זה פועל עליך שאתה יונק, כשאתה מתאר לעצמך מה זה המצב השלם שעם ישראל צריך להיות, אז החיים שלך נבנים בערך של העתיד הזה. הם נבנים, אתה לא חי עכשיו, אתה אומר, אני נמצא עכשיו רק בלכורה, אנחנו חיים, רואים, אנחנו מה? הר הבית, בעיות, ערבים, משתלטים, הממשלה החלשה, כאילו אתה כמעט לא מרגיש בשום חובר כבר למציאות הזאת. אתה אומר, זה בלגן, כשאתה הולך לכותל כבר אנשים מפחדים. אומר הרב, לא ככה. אתה בתיאור, בדמיון שלך, אתה צריך לצייר בית המקדש שם. ובזה, מזה אתה שואב כוחות, כאילו אנחנו נמצאים עכשיו במצב השלם של האומה. זה נותן לך חיים יותר מעולים, יותר משוכללים. הנה. עוד פעם, שורה 3, סוף שורה 3, מקור 3, כדי להשיב את נפשו במלוא חייה בתוכיות עומת צבא השלם. אז, כן, דרך זה, כשאתה חושב ככה וחי ככה, ישובו ליחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, שחיי האמונה וחום ההרגש ואורו פורחים בהם פרחי חמד, ששלל צבאים נכדים למאוד. אתה חי, כן, הכל מתעורר, חיי אמונה, חום, רגש, אורו. את זה אתה חי. איך עושים את זה? אומר הרב, זה קל. מה זה קל? תעודה זו, שורה 5, מתכוננת בפועל על ידי סדר היום של הקורבנות, הם אומרים לפני התפילה. שמה אומרים קורבנות? אדם יגיד, מה זה אפשר להגיד קורבנות? אין קורבנות. לא, הפוך, דרך כלל, אתה אומר את הקורבנות, אתה מתחבר לעולם הקורבנות, אתה יונק מזה, חיים שלך מתגדלים. פרשת הכיור, התמיד, הקטורת. אני הקטן אומר, אני מוסיף, זה יש לפעמים אנשים מצערנו מדלגים, אני גם לא כל יום אומר את זה, לצערי. איפה כן, משהו בטוח שכולם נמצאים בו, אני אומר, ב-18, ברכת ירושלים ירחה בצמח דוד. השנה זה ממש עזר לי. ראיתי כל מיני דברים שלא הספקתי לעשות, אבל כשהגעתי לברכה הזאת, שתי הברכות האלה, לפקוט. שם להתעורר חזק. מה? ירושלים ירחה ברכה נמצאו, רק אשר דיברת. בימים האלה שבין המצרים צריך להגיד את זה אחרת. את צמח דוד אבטחה, הייתי גם חזן בגלל שעכשיו יורצה את של אבא, אז אני הייתי חזן כמה פעמים. הייתי שם, אני אומר את זה ככה במיוחד. זורעים, כשאתה אומר את זה, את הפרשיות האלו מהרב, זורעים הם את הגודל האלוקי שבבית הגדול והקדול, במקה הנשמה. אתה מתחבא וזה זורע בך עכשיו כוחות כאלה של בית המקדש. זורע בתוך הנשמה. קרוב למידת הסיגוב שהייתה לכל יחיד בעת היותו אומה חיה ומקדשה בתוכה על אדמתה. ממש אי אפשר להאמין. אני אומר, זו פסקה מאוד מאוד חשובה. רק על זה באנו כאן ללמוד. שווה. חיפשתי, באתי בדפים שלי משנים קודמות. חיפשתי את הפסקה, אמרתי, אם יש את הפסקה, דף עם הפסקה, זה, בלי זה אני לא יכול לצאת. איזה דברים יש כאן? איך פועלים? קודם כל זה פועל עליך, אתה, ואם אדם חושב, בוא נצפה לישועה קרובה, יש איזה דברים ברב, ישועה קרובה, ישועה רחוקה, יש מאמר שרב טאו על זה, עם מצפה לישועה קרובה, על איזה חוברת זו? זה חוברת או... אולי תשעה באב. יש שיחה על תשעה באב. האם אתה מצפה לישועה קרובה או מצפה לישועה רחוקה? הציפייה לישועה רחוקה, לא ישועה רחוקה, כמובן הציפייה לשיא, לפעמים אדם אומר, מה אני עכשיו? בא עכשיו לדבר על בית המקדש. אני עכשיו צריך לדבר על איך אנחנו מטפלים במחבלים, איך אנחנו יוצרים הרתעה, איך אנחנו נותנים ביטחון פה. נכון, כל זה נכון. אבל לא מפסיקים לצפות הישועה השלמה. לא מפסיקים לצייר את בית המקדש ברוחנו. כי זה עצמו מרים את כל המציאות, מרים את כל האומה. להיות עסוקה בזה, להיות שואפת לזה. קודם כל מרים אותך, אתה סופג ממש מעין מה שהיה בית המקדש המערב. ומה זה עושה עכשיו? שיש נפש יחידה כזו שהיא מרגישה את זה. שורה 8, גרעיני התשוקה אל השלמתה של האומה בתוכנה רוחני, הולכים הם ועושים הם את פעולתם על תלמי הלב. כשאתה שואף לדברים האלה, זה עושה פעולה על תלמי הלב. הם הולכים ורבים, מסתרגים על המון רעיונות הטובים, המתייחסים לתכונה מרכזית זאת. ומה זה עושה? וכנסת ישראל נבנית ברוח, בעניין איתם, בכוחה לאלוקים. זה מגדל את האומה, זה מגדל את הכוחות החיים של האומה, שיש אנשים שצופי ישועה כאלה. זה ייתן לה עוצמה מצד ההוד הנצחי העצור בסגולת מהוויה. כי במציאות, כאילו הקשה, שאנחנו חיים רק את ההווה, אז לא יונקים מהעתיד. צריך לנוק מהעתיד. איך יונקים מהעתיד? שאנחנו חושבים ככה, מצפים ככה, אז זה מזרים זרמים לאומה כולה לחיות ברמה הזאת, המעולה יותר. לצפות לזה, לשאוב, להתקדם לשם. הוא אומר, זה בונה יותר מהמון בניינים חומריים ומסעדות דומים של חול, המאמצים כוח כל לאום אשר רק על בשרו וחילו הגשמי יחיה. אצל עמים אחרים, מה בונה אותם? תבנה עוד בית, תבנה עוד עיר, תבנה עוד זה. זה בונה, אז המדינה נהיית גדולה וחזקה. כן, אצלנו צריך גם לבנות את הרוח. לא סתר את הבניין המעשי, שצריך כמובן. אבל הרב אומר, זה עושה יותר מבנייני חול באומות אחרות. עוד הרב אומר, מה זה פועל הציור הזה של בית המקדש שאמרנו? שורה 14. אהבת אלוקים התמימה והנישאה מתעוררת ומתייצבת חיה בעוז גדול בנשמת האומה על ידי זיכרונותיה מימי קדם. הזיכרונות האלה של פעם, של בית המקדש, בהיות נר אלוקים תמים ממדה. והאידיאלות של זכר נשגב זה, גדולה ממעמקים כל רעיון נחמד, וכל מסת נפש כבירת וקדושה, ומצגת לעיני האומה בכללה את ערכה האלוקי הגדול, שממלא עוד ועדה את כל חדרי לב של כל יחיד בנר. אין פה ספר אורות כיום? אורות, לא. אין פה אורות, לא. אורות לבד, לא. אורות לבד. הרב זצ"ל, הוא חי את הציור הזה. הוא חי את הציור הזה. יש פה תיאור שהוא מתאר, מדבר על הכהונה. בואו תראו, אני אקריא לכם איזה תיאור איך הרב מתאר. אורות התחייה, עמוד נ"ח. כשאנו מקיימים את המצוות תרומות ומעשר, תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו את כל היסודות המעשיים שמצוות בנויות עליהם, אין לנו כהן בעבודתו, ללוי בדוכנו, אבל הנה הזהב, כשהוא מפריש תרומות ומעשרות, הוא אומר, תראו, אני רואה את החיזיון מתייצב לנגד עיניי, ואינו מתבלים רוח שעה רוממה בתופן, לעומת האווירה של הימים המאושרים החכים לעומתנו על אדמתנו הברוכה. הנה המקדש על מכונו לגאון ולכבוד לכל הגויים הממלכות. הרב רואה את זה. והנה אנו נושאים ברימה לעומת ארץ חמדתנו, באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחת תאורה אל הגורן והיקב המלאים בר ויין, ולבנו שמח על טוב ארץ חמדה. והנה לפנינו מופיעים כהנים, אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוקי ישראל. ליבם מעלה אהבה וחסד, רוח הקודש הפוך על פניהם. אומר הרב, כשאנחנו רואים אותם, אנחנו נזכרים איזה נעים היינו לראות אותם בבית המקדש, עלינו לרגל. וזוכרים לנו את רוממות רגשי הקודש, אשר מילאונו בעת ראינו את פניהם, בעלותנו לרגל. בראותנו אותם בעומדם לשרת בתוך מקדשנו, גאון עוזנו ומחמד עינינו. כמה נהדרים ונעימים הם לנו. ואתה הנה גורננו המלא ברכת השם, ארץ חמדה זאת, אשר החלנו אבותינו. חלקי האנשים הללו, אנשי הרוח, איתנו הם. מאושרים לנו לתת להם את תרומתם בשמחה. מוציאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם, ועולים יחד עם התרומה. מה עושה התרומה? מה היא צריכה לפעול? אנחנו עולים אל הגובה הרוחני של האנשים האלה. וזה אנחנו מתחברים אליהם. ונפשנו רוויה ממגד שמיים. והנה הלוויים, אלה הטובים והנוגעים, אשר לקחו לבבינו בנועם זמרתם בקודש בקדש החג, כשעלינו לראות בהדרת כבוד מקדש אל בירושלים. איזה ניגונים ושירה נעימה הם שרו לנו כשבאנו לשם. פניהם הצועלים והדינים מזכירים לנו את זמרתם. קודש ששמענו אותה כשאנחנו לרגל. ואנחנו מתעדנים בנחלי הדנים רוחני, נותנים להם בלב מלא שמחה ואושר, חכם את המעשר. עכשיו רב נפרד מהם, מהכהנים והלווים האלה. עוד נתראה בהר השם במאות הקרוב. כן, כמו שאתם להתראות, הרב, כל כולו חי את הציור הזה. ומה ירב לבבינו לראות כהני השם ולוויה בעבודת קודשם ושירת עוזם. אשרי העם שיכול לשנות אותם. אז הרב חי את הציור הזה, באמת. היו אנשים כאלה, צופי ישועה, חיים את זה. הנתיבות שלום. מצווה גם להזכיר. אתמול, זין אב היה יורצייט של הנתיבות שלום. זכה תורתו, נלמדת ברבים, כל החוגים. לא סתם, היה עוד אהבת הארץ, ארץ ישראל, נגד ב... החזרת שטחים לחלקי ארץ ישראל, דיבר על זה בתוקף. מלחמת ששת הימים, יש שיחות שלו, איזה ניסים גדולים, ישועות השם. אבותינו לא ראו מה שאנחנו רואים כאן. היה מאוד ארץ ישראל. מקור 5, לא כתבתי למטה, זה הנתיבות שלום, 5, 6 ו-7 זה הנתיבות שלום. ובזה יש לומר מה שכתוב בספרים הקדושים, כ"ב ימי בין המצרים. למה כ"ב? זה מי"ז תמוז עד תשעה באב, זה כ"ב ימים. מכוונים כנגד כ"ב ימי המועדים של ראשית השנה. יש לנו מראש השנה עד שמחת תורה 22 יום. והיינו שכ"ב ימי בין המצרים הם בפנימיות באותה כוונה של ימים טובים שיש בהם הערת גודל אהבת השם וישראל מתקרבים בהם השם יתברך. כמו כן, בימי בין המצרים, תמונה הערה של גודל אהבת השם. ועל פי חשבון זה, תשעה באב הוא יום הכ"ב, מכוון כנגד יום שמחת תורה, שהוא היום האחרון של תקופת המועדים. לכאורה, הרי שמחת תורה הוא יום טוב הגדול והשמח ביותר אצל ישראל, יום הייחוד בין הקודש ברוך הוא וישראל, מבחינת קרובים המורים זה בזה, ואיך ייתכן שיום תשעה באב מכוון כנגדו? הנתיבות שלום אומר שכל העבודה של ימים נוראים וזה, זה להגיע למה שהאשכנזים אומרים, ופותחים את ספר תורה בשמחת תורה, אומרים, אתה הורית על הדעת כשם האלוקים. זה, הוא אומר, יש אירוסין, נישואים, זה סוכות, זה הנישואים, זה הייחוד, סוכה זה, אני חושב, זה. לא, סוכה זה האירוסין, נישואים, ושמחת תורה זה הייחוד, שעשו לי סעדה קטנה שאינה ממכם, אנחנו בקדוש ברוך הוא לבד. זה, איך הוא לא זוכר, זה עושה קידושים, נישואים, אירוסים. אז יום שמחת תורה זה סי, אתה אומר, זה מכוון כנגד שתייה באב, איך זה יכול להיות? אלא הוא אומר, הוא על פי כוונת המשל הנזכר, שחורבן בית המקדש, תשמעו, זה נפלא, ראיתי את זה בעוד מקום שהוא אומר את זה. כאן הוא כותב את זה בקצרה. ראיתי במקום אחר, שבוע שעבר, לימדנו את זה על דברים אולי של שבת חזון. זה היה כתוב שם ככה. הוא ימי בין המצרים, יש שם בדברים שלו, הוא כותב. הוא שואל, איך זה יכול להיות? שנכנסו להחריב בבית המקדש. בבלים, ראו את הקרובים מעורים זה בזה, מחובקים. אומר, זה יכול להיות. בזמן החורבן זה... כתוב, כשישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פניהם איש אל אחיו. שלא עושים רצונו של מקום, היו נפרדים. ופה עכשיו, בזמן החורבן, הם מעורים זה בזה, מחובקים. אלא אומר, דיבות שלום, יש אהבה של אבא לבנו, יש שלושה מצבים. יש מצב אחד, הילד בבית, יש מה, נחמדים, וזה, רואים, משתעשעים, הילד נחמד, אוהב אותו, רגיל. יש זמן שהבן נוסע למרחקים, וואה, כמה אתה מתגעגע אליו, כמה אתה, זה מתעורר יותר אהבה לילד, שהוא במרחק. ויש מצב שלישי, כשצריך לנתח את הילד, שים לו ניתוח, יש מחלה, צריך לנתח אותו. ואבא הוא הרופא, הוא המנתח. הוא אומר, ברגעים האלה, בשעה הזאת, מתעורר גודל האהבה של האבא לבן שלו. שהוא דואג לו, מצד אחד, הוא לא רוצה לעשות לו צער, מצד שני הוא חייב לעשות לו ניתוח כדי להציל אותו, אז מתעוררת האהבה הכי גדולה. אז לכן הוא אומר, החורבן זה ניתוח. זה ניתוח כדי להציל את עם ישראל. אז בשעה הזאת, התגלה שיא האהבה בין ישראל וקודש ברוך הוא, לכן הקרובים הורים זו בזה. הנה, הוא אומר את זה כאן, בקצרה, הוא אומר שעל פי כוונת המשל הנזכר שחורבן בית המקדש הוא בחינת אב שמנתח את בנו, שורה 14 מקור 5, שאז מתעוררת בליבו אהבה גדולה ורחמנות מופלגת על בנו, שבפנימיות הרי זה כמו שמחת תורה. על כן כל כתוב, גם החסידות מביאים את זה הרבה, אני לא יודע מי המקור של זה, אולי בעל שם טוב, כתוב כל אם לא נזכה, אז נגיד בלילה איתך, כתוב שם, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אז בחסידות לומדים כל רודפי כה. כל רודפי כה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. שדווקא ימים האלה זמן של התקרבות, אפשר להשיג את השם ברמות מאוד גבוהות. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כן, שכל אלו הרוטפים, הנה הוא אומר את זה, שורה 17, ומחפשים להתקרב לשם יתברך, השיגו הדווקא בין המצרים, שאז יכולים להגיע לשם יתברך ולהתקרב לגודל אהבתו יתברך. אך בעצם חורבן בית המקדש היה בחינת ניתוח קשה על כל חטאים של ישראל, ודווקא בשעת החורבן נתעוררה בפנימיות הרחמנות והאהבה הגדולה ביותר לאין שיעור, לכן היה אז בחינת קרובים מורים זה בזה, לגלות שבפנימיות העניינים, גודל אהבת השם הוא בלי גבול וסוף. ודווקא בשעה שתנהלת כלפי חוץ כקשה ביותר, גילה כדי לוחו גודל אהבתו לישראל. כן? אם לא, אוי ואבוי, כן? אלא בתוך כל החורבן מתגלה אהבה גדולה. וזהו ביאור המאמר שלא היה יום מועד ישראל, כי יום שלך בית המקדש. כמו שאנחנו אומרים גם כן, במגילת אסתר, במגילת איכה, קרא אליי מועד לשבור בחוריי. ולא אומרים תחנות בתשעה באב. כן, יכול להיות, מה, תחנות? לא אומרים תחנות. זה מועד, לא אומרים תחנות. מהיום, מהיום אומרים לך כבר לא נגיד תחנות. כי אז נתגלה שורה 30, גודל הרחמנות וגודל אהבת השם בלי גבול, ובלי סוף שהקרובים מורים זו בזה. ראה כתוב, מן המצא קראתי הרחביה, היינו שדווקא כאשר מן המצא קראתייה, אז מתגלה גודל אהבת השם. שש. כן, אנחנו עוסקים פה, אנחנו עכשיו בשעה שבעיקרון כבר לא לומדים תורה, מחט ואב בחצות, וזה עכשיו, אבל אנחנו עוסקים בעניינים של חורבן וזה, אז אנחנו, אבל, מה? שמה? שמה, מותר? להמשיך? מותר, מה? נו? מותר. כי כתוב, אולי בשבת. כן, אולי. טוב, לא ראיתי את זה. או שכתוב, ללמוד דברים שקשורים ל... תיקון חצות אפשר להגיד היום, לא? שלא, מה? כן, אמרתי, כן. אבל אנחנו לומדים דברים שמותר ללמוד. הנה, שש. מה? מה? מה כתוב? אני לא יודע. ראיתי בהלכה, לא זוכר. לא זוכר. מה כתוב? כתוב בספרים. אומרים היום או לא? היום, תיקון חצות. אלה שאומרים ביום. זה בין המצרים. אומרים היום? אני לא זוכר. מה?
רק
את
החוץ
מהימים
לא היה רשום.
זה היה רשום, מה?
לא היה רשום
תשעה בחוץ מהימים ש... כן. אומר עוד, מה זה משמעות האבלות? שש. ויש לבאר זאת משמעות, שהמשמעות של האבלות על בית המקדש היא ההשלמה עם חורבנו ותשוקה לבניינו. שישראל אינם משלימים לרגע אחד עם זה שמקדש חרב. תמיד הם מעלים את זיכרונו על ליבם ומשתוקקים ומצפים מתי ייבנה בית המקדש. אבל כמו שאמר הרב קוברין, שהגרוע ביותר, כאשר משלימים מצב כמו שהוא, כמו שאמרת, אדם אומר, אין סיכוי, אמר לי אתמול אחד, הוא אמר לו, אתה מאמין שיבנה בית המקדש? הוא אומר לו, לא מאמין שיבנה השבוע. ואז סיפר לי אותו יהודי, תוך כדי שדיברנו, סיפר לי סיפור נחמד, אמרתי, אני אספר את זה בשיעור. סיפר לי יהודי, זה חבר טוב שלי, הוא אמר, אשתו, התחתנו, אשתו הייתה בהיריון, הגיע תשעה באב, הוא הולך לשאול את הרב אליהו, לצהל, האם צריכה לצום, צום, איך עושים, מה עושים? זה היה אולי בסביבות ראש חודש אב. הוא בא לרב אליהו, אב אליהו לא ענה, הוא אמר, לא, בעזרת השם לא נצום, יבנה בית המקדש, לא... לא ענה לו. טוב, בא אליו עוד פעם, ככה כמו עכשיו, חטא באב, מה, מחר צום, מה... אמר, לא זוכר מה שהוא אמר לו. יש הרבה קולות היום למעוברות ומניקות. כל אחת תבהר את ההלכה כראוי. לא, לא, לא. יש ערך שהתינוק יהיה בריא ושלם. זה בונה את בית המקדש יותר מאשר אם אתה צום ומשהו ייפגע בילד. כן, ילד בריא זה יוסיף לבניין בית המקדש. שאת צריכה לדעת את זה, ואם קשה לה, צריך להלכה מה לעשות. מקילים בזה היום יותר. רב יעקב יוסף, רב יעקב יוסף בן זר עובדיה, שיצא כשהיה בחייו לפני כמה שנים, יצא בקריאה מאוד מאוד חזקה להקל בצומות האלה, גם בתשעה באב, למעוברות ומניקות. יש הרבה לידות מוקדמות בגלל הצום. אז יולדת מוקדם יותר וזה מסוכן להבלד. זה צריך בירור. אז היה ככה, אז אחר כך הוא שאל את הרב, האיש הזה הוא סופר סתם, אז הוא שאל את הרב אליהו, האם מותר לו לכתוב בתשעה באב מגילת אסתר? הוא היה באמצע מגילת אסתר, והוא שאל, מותר לו לכתוב מגילת אסתר? אז הרב אליהו אמר לו, לא. כי אתה צריך להגיד את זה בפה, אתה מוציא את המילים מהפה, זה כמו שאתה לומד תורה, אז אסור לך לכתוב מגילת אסתר. הרב אליהו אמר, תכתוב מגילת איכה. מגילת איכה אתה יכול לכתוב. אז הוא שאל את הרב אליהו, אבל אמרת שכבר לא, שלא יהיה תשעה באב, למה אני צריך את מגילת איכה? הוא ענה לו ככה, רב אמר לו, אז הוא אמר לו, אמרת שלא יהיה כבר תשעה באב, אז מה צריך מגילת איכה? אמר לו הרב אליהו, מה אתה חושב יקראו בתשעה באב, שיבנים את המקדש? יקראו מגילת איכה. אבל לא כמו שאתה חושב. כך הוא אמר הרב אליהו, אומר למילים, אני אומר לך, הוא אמר לו, יקראו את זה ככה, איכה ישבה בדד, פעם ישבה. העיר רבת ים, ברוך השם, מלאה, גדולה, מה ככה יקראו את זה? בנימה אחרת של בניין. אמרתי לו, התרגשתי מזה מאוד, אמרתי לו, אני אספר את זה בשיעור. זה גם שוב סוג של ציפייה לישועה, שאדם מתאר בדיוק איך יהיה. זה עצמו, זה מה שאומר כאן נתיבות שלום, בשש. ויש לומר, זאת המשמעות של הבילות על בית המקדש, היא השלמה עם חורבנו ותשוקה לבניינו, שישראל אינם משלימים לרגע אחד עם זה שבית המקדש חרב, ותמיד הם מעלים את זיכרונו על ליבם, משתוקקים וצווים, מתי בנה בית המקדש? על דרך מה שאמר, הגרוע ביותר, כאשר משלימים המצב כמו שהוא. וכך, האסון הגדול ביותר שיהודים משלים, שאפשר לחיות בלי בית המקדש. צריך להרגיש את החיסרון הזה. ומעשה שהיה אצל הרב הקדוש, מאפתא, זכותו הגננו, שנכנס אליו יהודי, אמר לו, יש לי צרות כאלה, כאלה, כאלה. הוא ראה שהרב לא כך משתתף בצערו, אמר לו, הרב הקדוש, ומה עם זה שלא הקריב היום קורבן תמיד? על זה אינך דואג? היינו שלא, יש דאגה מעיקה יותר מזה. ליהודי אסור להשלים עם חורבן את המקדל. וג' פעמים ביום מבקש יהודי בתפילה, לירושלים ירחה ורחמים תשוב. אמרתי לכם, הנה, כאן, הנתיבת שלו מזכיר את הברכה הזאת גם. זה מעורר בברכה הזאת כמה אפשר לפעול. הוא מעורר בליבו תשוקה עם העיר של ירושלים. בין שני המקדש, ובמיוחד בתפילות המוספים של ג' הרגלים, שתוכם רצוף השתוקקות אלי לבניין בית המקדש, כמו אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, אני משתדל מוסף אחד בחגים להגיד בכותל, איפה להגיד את כל זה, בני ביתך עקבה, התחילה, כאן המקדש שלך על מכונו, שם בכותל זה. מרחמה שובה עלינו, השתוקקות הזאת היא בחינה של קורבנות, כמו שכתב מרן אדמור, בעל בית אברהם, במכתב, כי הגעגועים לדבר, הם יותר גדולים מעצם הדבר. גם הרב. הרב כותב, ציפיית ישועה היא הכוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. אבל הרב חרלב כותב, שהציפייה לישועה גדולה מהישועה עצמה. ועל ידי זה, שורה 24 מקור 6, הוא ראשית בניין בית המקדש אשר נבנה מכוח ההשתוקקות שישראל משתוקקים בגלות לבניין בית המקדש. אם זה, אנחנו לא רואים את זה פה, ודאי למעלה, בית המקדש של למעלה, הוא הולך ונבנה מכל התשוקות האלה. ואז יגיע עת להתגלות למטה. שעל ידי זה משכים לדעו במרם עלינו, כאשר יודי שתוריד בתכלית המהירות על הידר אור אלוקי, 7, שהעיר בבית המקדש והוא מלא השתוקקות לזה, הרי זה מסייע לבניין בית המקדש. כן, אם אדם שואל, עכשיו בימי חורבן, אני עכשיו נכנס, צערנו עוד פעם לתשעה באב, מה העבודה שלי? להרגיש את החיסרון, למלא את נויב השתוקקות לבניין בית המקדש, אז זה הפעולה שלנו בתשעה באב, שתורמת לבניין בית המקדש. ומיוחד בג' השבועות שבין המצרים, שבהם מעוררים כלל ישראל ביותר את התשוקה עם בית המקדש, על כן תקופה זו היא בעצם תקופת התחלתה של בניין בית המקדש. ומכל מצוות חובות הלבבות המוטלות על יהודי, מחויב הוא תמיד לחזק עצמו לאור בלבות את ציפייה והצימאון לביאת המשיח ומניין בית המקדש. ומיוחד ביום זה, שקרה עליי מועד, תשעה באב, כל כמה שיהודי מגביר את ההשתוקקות והגעגועים שלו, הרי זה מקרב את גאולת הכלל ואת גאולת הפרט. צריך להאמין בזה ולפעול את זה. זה תפקידנו עכשיו, נכנסים לשעות האלה. ועל פי זה מבואר מה שכתוב בחז"ל, שביום שנחרב את המקדש נולד המשיח, נולד מנחם. וכן איתה שבכל שנה בתשעה באב לאחר חצות היום, תשעה באב לאחר חצות מתחיל להתנוצץ אורו של משיח. למה? שלכאורה מה שייכתו של משיח דווקא ביום הזה? אלא כיוון שביום הזה מעוררים את ישראל את התשוקה לגאולה ולבניין בית המקדש, על ידי השתוקקות הזאת הם מצמיחים את קרן הישועה. שמעתם? זה העבודה שלנו בימים האלה. 8. כן.
כלומר, על ידי שעכשיו אני אשתוקק וצפה ולמד על ירושלים ולמד על בית המקדש, זה יקרב את הגאולה.
כן, ממש, כן. בטח, זה הפעולה, וכל שנה אנחנו מתקדמים מכוח האבלות הזאת והצער הזה, אנחנו מתקדמים. לא שנשארנו באותו מקום. כן? הנה, הרב גם כותב בשמונה קבצים, בשמונה, הכוח המחיה נשמת ישראל היא ההריגה הנפלאה לבניין בית המקדש, ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה, שרק ציפייה זו מרממת את הרוח כל הדורות כולם, לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסטורי. בנקודה העליונה זו, גנוזה כל עוז החיים של קישור האומה לארץ ישראל, וכל המצוות התלויות בעד, באיזה מידה שהן נוהגות, הן שומרות את הלך של תל חיים זה היסודי. איזה דברים שהרב... הנה, מה ששאלת, אז אני אגיד לך בדיוק בתשע, תראו, שפת אמת, אחד. כתוב, כל דור שאינו נבנה מימיו, כאילו נחרב בימיו. כן, כתוב, כל דור שבית אינו נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. שואל השפת אמת, קשה להבין שיהיו הרבה דורות צדיקי עליון. כן, דורות, לא יודע, דורות גדולים. מה, תגיד, שהיה ראוי להיות נחרב בימיהם, הם החריבו את המקדש? הוא אומר ככה, נראה לפרש ככה, זה דבר נפלא. כל ימי הדורות מצטרפים ומתכנסים כל ההערות של עבודת בני ישראל להיות רואים לגאולה. כן? כל דור מוסיף, כל דור מוסיף ומקדם את בניין בית המקדש. כי עליה לדעת שדור הגאולה הוא כך רואים זכותם מבית הגאולה, איך יכול להיות? הרי הגאולה תבוא בעוד, לראות שם השבוע, כן? ויגידו, מה, איך זה הדור הזה זכה? מה אנחנו? למה בזמן הבעל שם טוב, בזמן הרמב"ן, לא, אנחנו יותר גדולים מהם? הוא אומר, לא. אנחנו על גביהם, אנחנו אוסף, התווסף, 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 עד שהגיע השלם. בימינו הגיע השלם, אז זכינו בבית המקדש, לא שאנחנו יותר גדולים מהם. אלא כל דור הוסיף. יש איזו איגרת נפלאה של הרב קוק, שינמד בית על זה. כי עליה לדעת שהדור הגאולה הוא כך רואים זכותם בבית הגאולה. רק שזכות כל דור ודור עוזר, הוא מביא מעט בניין בית המקדש. אתה שומע? כל אחד הנה. והבניין נמשך כל ימי הגלות, כמאמר בונה ירושלים, כל הזמן בונה בהווה. וזהו שכתוב כל דור שאינו מסייע לבניינו. כלומר, זהו שכתוב, אינו נבנה בימיו שאין ימיו בכלל הבניין הזה. כלומר, אתם, הדור הזה, לא צירפתם את חלקכם בגאולה. זה הכוונה כאילו נחרב. עיכבתם את הגאולה, היה לכם חלק כזה, אתם צריכים לתת 5% מהבניין. לא נתתם אותו. אז זה נקרא כאילו נחרב בימיו. הנה, עכשיו תראה. וכל אדם, שורה 14 מקור 9, בפרט, גם כן צריך לדעת, שכל מעשיו הם סיוע לבניין בית המקדש. וכפי מה שהם מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים, מסייעים לבניינו, כמו שכתוב, הכל מסייעים לו של מלך. זו העבודה שלנו בימים האלה. אז זה בעזרת השם, אנחנו, אם לא נזכה, נצום, ונזכור מה העבודה שיש לנו ב-24 שעות האלה, להתפלל, לזעוק, לשאוף, זה עצמו, בעזרת השם, יקרב, יזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.